חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון בארמון האליזה שבפריז במסגרת ביקור מדיני פומבי ראשון מאז הקמת הממשלה. במהלך הפגישה צפויים לדון השניים בין היתר בתוכנית הגרעין האיראני ובהסכמי אברהם. שר החוץ אלי כהן הכריז הערב על הסכם שלום חדש בין ישראל לסודן שיחתם בחודשים הקרובים. במסיבת עיתונאים שקיים הערב אמר השר כהן כי הסכם השלום יקדם את היציבות האזורית ויתרום לביטחון הלאומי של ישראל. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי החתימה על ההסכם תתקיים אחרי העברת השלטון בסודן לממשלה אזרחית שתוקם במסגרת תהליך המעבר המתנהל במדינה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מגיב להצעת הפשרה של נשיא המדינה יצחק הרצוג בנוגע לרפורמה המשפטית. הניסיון להעביר את הדיונים על הרפורמה מהכנסת למקום אחר הוא זלזול בכנסת ובוועדות שלה. הכנסת הוא בית העם ולשם שולח עם ישראל את נציגיו ושם צריכים להתקבל ההכרעות. לא בית הנשיא ובטח שלא בית המשפט. דברי אילוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר יהיה מעונן חלקית בצפון הארץ ובמרכזי הצפוי גשם מקומי. בלילה יתחזק הגשם בהדרגה בצפון הארץ ומישור החוף. בשבת ירד גשם מדי פעם ומשעות הצהריים הגשם יחלש ויתמעט.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים, כדרכנו בקודש. אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם בטלפון 03-593-93. רצו לי לשאול, אדם שבירך שהכל על סוכריה כשהוא היה בדרך, ואחר כך הגיע לביתו ורוצה לשתות. הסוכריה עדיין בפיו, וגם אחרי השתייה הוא רוצה להמשיך לאכול אותה. האם מברך על המים? ומה יעשים נפשות? כי מברך אחרי המים הוא צריך לברך שוב על הסוכריה. אדם כזה על הסוכריה הוא לא צריך לברך שהוא נכנס לבית כי זה בפה שלו, אבל על המים הוא כן צריך לברך, כי ברגע שהוא הגיע לבית פקע ממנו דין שהוא לוחה דרכים. אז מה צריך לעשות? לברך שהכל על המים ולהמשיך לאכול את הסוכריה, וכשהוא יסיים יברך בורא נפשות. כי אם הוא עובר בורא נפשות לפני שהוא מסיים על הסוכריה, אז בכזה מצב, בעצם יש פה סילוק גם מהסוכריה, ואז הוא יתרווח עוד פעם שהכל, וזה בעייתי בחמת חשש ברכה שינה צריכה, אז יסיים את הסוכריה, זה לא דבר שלוקח שעה שלמה לסיים סוכריה, ואחר כך עובר בורא נפשות, אבל על המים צריך לברך. אשתי מורה לנהיגה, ויש לה אוטו הזקוק לטיפול פחחות. האם אפשר להכריז את האוטו בכל המועד פסח לטיפול פחחות, מכיוון שכעת יש הפסד מרובה מאוד? מה הדין עם הבעולים יהודים והפועלים גויים? יש לנו כלל שכל דבר שהוא מוגדר בתור דבר האבד, מותר לתקן ולטפל בו בכל המועד. אז לכן, קל וחומר, כשהבעלים יהודים והפועלים גויים, אבל גם עם הפועלים יהודים, כיוון שזה כל, זה דבר האבד, משתמשים עם אוטו לצורכי פרנסה, ואי אפשר לעשות לפני ואחרי זה דבר האבד. לכן, הדבר הזה מותר. אם יש אפשרות לעשות את זה שבוע שלפני פסח, מסתמה שאין לאנשים כל כך זמן ללכת ללמוד נהיגה בשבוע הזה סמוך ונראה לפסח, אם באמת השבוע הזה אין כל כך לימודים, אז עדיף לעשות בשבוע שלפני פסח. אבל אם הכל עמוס ותפוס, רק פסח זה הזמן, אז דבר עובד, זה מותר. מים שרתחו בערב שבת ונמצאים בכלי בקצה הפלטה, האם מותר לגרור הכלי למרכז הפלטה? או יש לחשוש שמא כעת מתחת ל-71 או 80 מעלות, ומה הדין בתפשיל? מים שרתחו בערב שבת והגיעו ל-100 מעלות, כל זמן שמעל 71 מעלות, לא חוששים לזה שהם יתגברו מחמת הפעולה שאני עושה ל-80-90 מעלות. למה? כי אין בישול אחר בישול בלח שהיה צוללת בו. לכן, ברגע שיש לך מים שנמצאים בצד של הפלטה, אם הפלטה שלך פלטה טובה, נורמלית, זה לא פחות מ-71 מעלות, זה ודאי שלא. ולכן מותר לך לגרור את זה מאמצע, מצד הפלטה למרכז הפלטה. בתפשיל, קל וחומר. אם זה תפשיל יבש, אז פשוט שמותר. גם אם זה תפשיל לא יבש, עם רוטב, כיוון ששמת אותו רותח על הפלטה, אז הוא נמצא בצד של הפלטה יותר מ-71 מעלות, ולכן מותר לגרור אותו למרכז. כל הבעייתיות שיש, אם זה פחות מהצולדת, או אם זה תפשיל שלא מבושל כל צורכו, אז אסור לגרור אותו מהצד למרכז. לבני אשכנז, גם אם זה פחות מהצולדת, אם זה עדיין חמים, אפשר לגרור מהצד למרכז, לא לבני ספרד, כמובן בשינוי תחת סיפת דבב, סיבה ושוכל ארור. אבל אם זה היה 71 מעלות, או מבושל כל צורכו, לפי כולם מותר לגרור מהצד למרכז. 71 מעלות בלח, או מבושל כל צורכו ביבש, כן. רצה להקביע את הסטנדר, ויצא לגמרי מקומו, האם מותר להחזירו בעודו בידו? זה דבר שנתקלים בו לא מעט, וזה אסור. ברגע שוצאת את הסטנדר לגמרי ממקומו, אז זה כבר לא דבר שהוא רואי לשימוש. ברגע שאתה מחזיר אותו, אתה מכשיר את הכלי בחזרה לשימוש. ולכן הדבר הזה אסור. גם, אני מדבר גם אל אלו שרגילים להקביע ולהנמיך סטנדר, שמותר להם להקביע ולהנמיך בשבת, אבל אם יוצא במקומו לגמרי, זה אסור. ועד כדי כך, שברגע שזה יצא במקום לגמרי, הרי כבר אין מה לעשות איתו עכשיו. זה לא סטנדר שאתה יכול להשתמש איתו עכשיו, לשים אותו על השולחן, כי יש לו תמותות. אז זה מוקצה. אז כל זמן שזה ביד שלך, אתה יכול לשים את זה בזה פינה, אבל אחרי שתשים את זה בזה פינה, אתה לא יכול להרים את זה, זה מוקצה. גם זה מוקצה, וגם הבסיס שלו מוקצה, כי בשתיים אפשר להשתמש בשבת. כמו ששער הציון כותב במשימה של חץ, או צמח חץ, צמח תת. קניתי מקרר, אין את כן שבת, לא הצלחתי לראות את המוצא לפני הקנייה, היום כשהגיע הוא נראה הכי בעייתי, האם הרב יכול להסביר מה אני לעשות, בזה שמותר להשתמש בשבת. קודם כל צריך לדעת שכמעט על כל המקרירים אפשר להלביש פגות שבת, משמרת השבת עושים את זה, אפשר להתקשר להם, באים ועושים את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. בינתיים, בתור עזרה ראשונה, צריך לראות איך מנטרלים שלושה דברים. א', את האור, בדרך כלל יש איזה מתק כזה שמנטרל את האור, ב', את המעברר שיפעל כל הזמן ולא ידלק ויסגר בפתיחה ובסגירה של המקרר, בדרך כלל המתג שמנתק את האור הוא גם עובד על המעברר, וגם לראות איך לוחצים על הלחצנים שהם בעצם מפעילים צפצוף כשהמקרר או המקפיא פתוח למעלה מדקה או חצי דקה. יש לחצנים כאלה בדופן של המקרר, צריך ללחוץ אותם לתפוס אותם עם סלוטאפ. לעשות את הבדיקה של שלושת הדברים הללו, שאין אור ואין מעברר שנפתח ונדלק, שומעים את המעברר, כן? בדרך כלל בפתיחה הוא מתקבל ובסגירה הוא נדלק, אז צריך לשמוע שהוא כל הזמן דולק, וגם את הבעיה של הצפצוף, ואז אפשר לפתוח את המקרר בעודו דולק, בעודו כשהמתחס עובד, וכשהמתחס לא עובד, אז לפתוח את זה בשינוי. כי יש לנו עוד כל מיני בעיות של כל מיני חיישנים וכדומה. אבל זה הכל בתור עזרה ראשונה, עד שלעשות פיקוד שבת, להזדרז לעשות פיקוד שבת משהו יותר, ובינתיים כך להשתמש. האם מותר לברך ללא נעליים? כל הברכות מותר לברך ללא נעליים, תפילת עמידה אסור בלי נעליים, כמובן בצד דקה לפסיפי, וברכת המזון, לפי מה שרואים בפוסקים, בסימן קוף פי ג' סיפטי את י', אז גם צריך לברך אותה בצורה מכובדת, אז אפשר עם נעלי בית, בניגוד לתפילת עמידה, אבל בלי נעליים בכלל, לא מכובד ככה לברך ברכת המזון. קריאת שמה של המיטה לא צריך נעליים. יתר הברכות אין שום בעיה. אדם שנמצא בפסוקי דזמרה ושומע את החזון אומר אמן של סוף השתבח, האם יאמר איתו? עונים אמן של ברכות באמצע פסוקי דזמרה, אז לכן צריך לענות. האם מותר לנגב את הרגליים בחוזקה מחמת הגשמים בשטיחון סעיר וצפוף הנמצא בכניסה לבית? מכיוון שהשטיחון הזה אני מבין שמדובר בשטיחון של בד, אסור לנקות את הרגליים בחוזקה מחשש סחיטה. ואם הוא... ואם גם בלי חוזקה אתה מרגיש שאתה סוחט, כתולי ברמת המים, גם זה אסור. אבל בדרך כלל, מים זה לא... אין לך איזה ברז בנעל, כן? זה רק קצת מים שנמצאים בתחתית, אז אם אתה לא עושה בחוזקה, אז אין בעיה. האם כשאני עושה קנייה בתשלומים, ואומרים לי שמעל 6 תשלומים יש ריבית, האם אני צריך למנע מזה מצד איסור ריבית? בוודאי זה ריבית גמורה, אלא אם כן, יש להם יותר עסקה. אם יש להם יותר עסקה, זה מותר. רציתי לשאול מה דעת הרב, האם עליי לעשות ביטוח בריאות, האם זה כסף מיותר שרצו יותר לתרום את צדקה, האם זה כדאי לעשות? מותר לעשות, זה לא דבר שהוא פוגם באמונה או בביטחון, אבל אין חובה או מצווה לעשות. אתה רוצה את הכסף הזה לצדקה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לך את הביטוח בריאות, וזה מצוין. רציתי לשאול האם יש בישול עקום בקומקום חשמלי ומחם של שבת? ומה עם פלטה וקרם חשמליות? האם בישול עקום זה רק באש גלויה? כל דבר שמתבשל, שמבשל, מכוח החשמל וכדומה, יש בזה משום בישול עקום, כולל מיקרוגל, ולכן צריך להיזהר בזה מאוד. הייתי במלון כשר בשבת, ובאמצע השבת העובדים הגויים חיימו את המים במחם. האם היה מותר להשתמש בזה? לפי מה שעבר בשולחנו ברש הנדבב, סעיף א', גוי שעשה מלאכת דורייתא עבור יהודי, אסור להשתמש בזה. ולצערנו הרב, אם אין פיקוח כמו שצריך בבתי מלון, אז כן, זה לא משנה מי האורחים, הגויים מחממים ומוסיפים מים ועושים כל מיני פעולות של איסור דורייתא עבור יהודי, ואסור להשתמש בזה. אלא אם כן, יש שם תינוקות, זה משהו אחר. האם זה בל תשחית לתת אוכל לחיות שעדיין ראוי למאכל אדם? אז המשנה ברורה מביא בסימן קוף פי, בסעיף קטן י' א', בסימן קוף עיניים, בסעיף קטן י' א', שאוכל שהוא עדיין ראוי למאכל אדם, לא לתת אותו לבעלי חיים. למה? יש בזה חשש, איסור בל תשחית ובועד בטובתו של מקום. אבל אם האוכל בלאו הכי כבר מעוטד לזריקה, אפילו שעדיין ראוי לאכילה, בלאו הכי מעוטד לזריקה, אז מותר לתת. או אם אין מה להאכיל אותם, יש לו בעלי חיים, אין לו מה להאכיל אותם, זה גם כן מותר. אבל באופן כללי, לא נותנים אוכל שמעוטד לאכילת אדם לבעלי חיים. מי שרוצה לראות עוד פרטים, הערכנו בזה בספרון הלכות ברכות בסימן קוף עין א'. בערבית של מוצאי שבת, אני מסיים עמידה לפני הלל ונשבח. האם כשאני עונה ברוכים לציבור, עליי לומר איתם הלל ונשבח ואחר כך להשלים את התפילה? לא. כל מה שמבואר בסימן סמך וב, שאדם שנכנס לבית הכנסת, והוא שומע ציבור שאומרים אשרה, או עליי ונשבח צריך לומר איתם, זה רק אם הוא לא עושה כלום עכשיו. אז לשבח את השם. אבל אם הוא עוסק בתפילה, הוא לא צריך להפסיק באמצע ולהגיד איתם עליי ונשבח. גם בני ספרד שמתפעים אצל בני אשכנז, ובשחרית יש להם עליי ונשבח באמצע, לא צריך להפסיק, תחל לעמוד, כן, שלא יפורש מהציבור, להמשיך את התפילה שלך. להגיד איתם ביחד כשאתה מתפלל משהו אחר, לא צריך. שמעתי אדם דתי שלומד בשיעור דף יומי כל יום אצל רב, והתווכח עם אחד הלומדים, וצועק שכל האברכים פרזיטי ואוכלי חינם, האם היה צריך להוכיח אותו? זה לא להוכיח אותו, זה למחות. יש דין מחאה. שומעים ביזיון של תלמידי חכמים, צריך למחות. למחות ולהסביר לו שגם החיות שלו, הגשמית והרוחנית, נגזרת ונזקפת בזכות לומדי התורה. אפשר להאריך בזה עוד הרבה, אבל אני לא חושב שכאן זה המקום והזמן, אבל שוב פעם, אם אתה יודע שאם תוכיח אותו, אז ייגרם עוד יותר ויכוחים ומריבות, והרבה פעמים זה סוג של האנשים האלה, אז עדיף לשתוק, כי אין עניין לומר דברים שלא מתקבלים. כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, הרי גם בלכות תוכחה, בסימן תפר שבב כתוב, שאם הוא מקלל וצועק ומגדף, אז מתעלמים ממנו. אבל אם אתה יודע שיש צד שהוא ישמע, אז בהחלט, לפחות, הייתי אומר, בארבע עיניים, לא לפני כולם, כדי שיהיה יותר תועלת לזה, להסביר לו. להסביר לו שעם ישראל קיים בזכות לומדי התורה. אם אין לומדי תורה, אין קיום לעם ישראל, ולומדי התורה זה האברכים והבוחרי הישיבות בימינו. זה החיות שלנו, וזה הקיום שלנו, ובזכות זה כולם מתקיימים, ובזכות זה יש גם שפע, לא רק רוחני, גם שפע גשמי. מדוע לא אוסרים על עיתונים ושבועונים חינם להכניס דבר התורה? מי לוקח אחריות העיתונים שתגנגים בלובי של הבניין? הרי מגיע מנקי ומשלח לו כל הפח, או שהעיתונים עפים לכל רוח? אני מזדהה בכל דבר. באמת זה דבר ביזיון גדול מאוד, שיש דברי תורה וזורקים לפח ודורכים על זה, ואני לא יודע מי יכול למחות ומה, אבל דברים חמורים. על כל פנים, אתה לא צריך להסתובב בכל המקומות, ולהתחיל לתלוש דפים של דברי תורה ולשים מגניזה. לא עליך מוטל. נכון שזה יותר קל כי עוד לא קראו בזה, אבל עדיין זה לא מתיר ביזיון של זריקה לפח וכו'. האם מוטל למלא בשבת מים חמים מהמחם מהתרמוס, או שבזה איסור התמנה? לפי המברה ברשנו זין סיפי, אין דין להתמנה בכלי שני, ולכן מותר לך תחילה. האם מותר לכוון שעון שבת לבוילר שידלק בשבת אחר הצהריים, כדי שמה יכולים להתאחר מצוי שבת? והאם מותר מדוע אין איסור שיעה? לפי החזון איש בסימן למתחת או דלת, יש בזה איסור שיעה וזה אסור. גם לדעת החולקים, שאין בזה איסור שיעה כמו החזון עובדיה, אבל מכל מקום יש בזה זילותה, כמו שכתוב רב שלמה זלמן אוירבך, ולכן לא לעשות את זה. האם יש איסור בורר כשחותך את קצוות החלה בסכין וביד? הכל נקרא מין אחד. חלה זה הכל מין אחד, וזה שהקצה הוא קצת יותר קשה מהאמצע, זה לא עושה את זה שני מינים, ולכן מותר. האם מותר לקרוע ניילון נצמד שוטף את החלה על ידי סכין וביד? אם אפשר לפתוח בלי לקרוע כך עדיף, אבל אם צריך לקרוע, מותר לכתחילה על פי המבואר בשין ידע לציף חטא. דברים שיש בהם את הכיתוב שבת שלום, כמו שמצאו חבלת גופורים, מפיות, האם צריך לשים בגניזה? לא צריך לשים בגניזה, כי זה רק שתי מילים, וזה לא מכוונים לשם פסוק. שמן עמוק שתגנו בו שניצי, ולאחר מכן סיינו אותו היטב, ותגנו בו שוב צ'יפס או פלאפל. האם מותר לך את מוצר הפר ולמחלה, והאם יש להמתין שש שעות? ומה דין אם לא סיינו? גם אם סיינו והשניצל נקי לחלוטין, ותגנו בזה עכשיו צ'יפס או פלאפל, זה נקרא לא בשר, זה נקרא תפשיל של בשר. כי כשאתה אוכל את הצ'יפס, אתה מרגיש את השמן, זה תפשיל של בשר. תפשיל של בשר צריך להמתין 6 שעות. כמו שהבית יוסף כותב באורחיים קופיין ג' שכך נהגו ואין לפרוץ גדר. ובזה הלכו דברים, והכפחים כבר כותב שכולם נהגו ככה, וגם הרבה ביורדיה בסימן פתי ציף ב' שנהגו בכל המקומות. זה נקרא תפשיל של בשר. זה לא קשור בכלל לנת ברנת. תפשיל של בשר צריך להמתין 6 שעות. עד כאן שאלות להיום באמצעות הפקסים והאתר ששלחתם בשעה הראשונה. מספרי הטלפונים שלנו קל באולפן לשולתכם מאזינים, 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. חושבים קדימה, עם יושב ראש בסדנו מר אליעזר גרוס, אורחים, סיפורים, חידות ועוד. יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים? השאירו הודעה עם השאלה בטלפון 03-61-72-72 03-61-72-72. חושבים קדימה, שני הקרוב בתשע בערב, כאן בכל חי.
פעם הראשונה בהיסטוריה, חיבור מדהים של מזרח ומערב, אשכנז וספרד, סביב ציונו הקדוש של רבי יצחק אבוחצירא בטולאל שבמרוקו, ביום ראשון י"ד בשבט. שלושה גדולי הדור מארץ ישראל, רבי מסעוד בן שמעון שליטה, רבי רפאל אלקריף שליטה ומרן רבי שמעון גלאי שליטה, יערכו במקום מעמד קדוש של תפילה. לפרטים חייגו 1-800-39-47-47 או כנסו לאתר קופת העיר, kupat.org.il.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי דין בנתי בוילר בערב שבת, רציתי לדעת מתי אפשר לשטוף ידיים במים חמים.
ברגע שיש לך, אתה נמצא אולי ליד רדיו פתוח, אנחנו שומעים אותך כפול? אם אפשר לכבות את הרדיו שנוכל לשמוע אותך היטב. ברגע שאדם מדליק בוילר לפני שבת והמים עדיין חמים בחום של יד סולדת בו, אסור לו לפתוח את המים החמים בשבת, כי כשהוא פתח מים חמים נכנסים מים קרים ומתבשלים. מאוד קשה לבדוק ביד כמה זה יד סולדת בו. זאת אומרת, יד סולדת בו אנחנו יודעים שזה 45 מעלות. אז אם אתה פותח ויש לך 45 מעלות, או נגיד אפילו קצת יותר, כי כדי ש-45 מעלות יביאו את המים הקרים ל-45 מעלות, זה לא מספיק. נגיד יש לך 50-55 מעלות, כדי שנדע שזה יכול להביא את המים החדשים ל-45 מעלות, זה אסור. אז אני יכול להגיד לך שאם אתה שם את היד ואתה מרגיש שהמים רותחים, זה פשוט שזה יותר מאפשרות להביא את המים הקרים ליד סולדת. אם אתה שם את היד ואתה רואה שהמים פושרים, אז זה ברור שזה מותר. ואם אתה שם את היד ואתה רואה שהמים קצת חמימים, אז גם כן מותר. השאלה, לתת תורתו של כל אחד בידו, זה מאוד קשה. אני רק יכול לומר לך, שאם אתה מרגיש את המים חמים, זה אסור. אם אתה מרגיש אותם פושרים, זה מותר. אבל ההרגשה הזאת, אתה צריך לבדוק לפני שבת, לא באמצע שבת, כי על הצד שאתה פותח ואתה בודק והרגשת שהמים חמים, אז כבר עברת איסור, כי כבר נכנסו מים קרים, והחמים בישלו את הקרים, כן?
הבנתי, אבל הרב אמרו לי שיש בתוך הדוד יש מים חמים למעלה, באמצע פושרים ולמטה נכנסים הקרים. אז גם אם יש לי מים חמים למעלה, המים הקרים שנכנסים למטה הם פוגשים שכבה כבר פושרת בעצם.
זה לא מדויק, זה לא תערובת שכבות מה שקורה שם, תמיד יש מעבר וחלחול של מים, ובהחלט אם יש לך מים חמים בברז למטה, אז ברגע שנכנסים מים קרים לדוד למעלה, הם מגיעים למצב של יד סולדת. אם לא עכשיו, עוד כמה דקות.
הבנתי. ואין לנו איזה כלל של הרב, אחרי כמה מקלחות ברור שיהיה לי יד סולדת, אין לנו
תלוי כמה התקלחו ביום שישי, תלוי כמה הבוילר היה דלוק ביום שישי, תלוי באיזה אזור אתה גר, תלוי מה המזג אוויר, אין, זה תלוי בהמון דברים. לכן אמרתי, אם רוצים לדעת באופן ברור אם מותר לפתוח את הברז של המים חמים בשבת, אז צריך לפני כניסת השבת לפתוח את הברז ולהרגיש את המים בידיים. אם אתה מרגיש אותם חמים, אסור. אתה מרגיש אותם פושרים, מותר. וכל זה כמובן שזה בוילר, אם זה יונקרס ודאי שזה איסור גמור.
חזק וברוך הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם יש בשבת פלאפון שעושה שם מכוון על שעון מעורר, וזה מפריע, השאלה אם שייך בזה כפי שמערכתו לאיסור וחמת מקומו. נקרא שצריך את המקום שלו? רציתי זה מהחדר?
פלאפון מוגדר כמוקצה בחמת רסון כיס ולא הותר לצורך מקומו. אלא אם כן, אתה ביום חול רגיל לעשות בו שימושי היתר, כגון להסתכל בו את השעה שיש לך שעה קבועה על המסך בלי ללחוץ על כפתור כדי לראות את השעה, או שאתה נותן ליד שלך לשחק איתו וכדומה. אבל אם אתה לא נותן ליד שלך לשחק איתו ואתה לא יכול לראות את השעה בלי ללחוץ על כפתור, זה מוקצה מחמת רסון כיס. אז אם באמת זה לא חסרון כיס, אם באמת זה לא חסרון כיס, אם זה לא חסרון כיס, וכי אתה עושה את השימושי היתר, זה כי יש מחתו לאיסור, כי יש מחתו לאיסור, לצורך מקומו מותר. גם זה נקרא צורך מקומו. כיוון שההימצאות של החפץ במקום הזה מפריע לך או לבני הבית לישון, זה גם נקרא צורך מקומו. ככה כתבו הרבה פוסקים, היה מסך לעלות את סבתא, ואגרות משה, פשוט לא מזמן הרבה חוויות. אבל אם זה חסרון כיס, אז זה לא עוזר צורך מקומו, צריך להרים אותו בין שני גבי היד, בין שני אחורי היד, ולקחת אותו למקום אחר, שזה טלטול בשינוי לצורך דבר היתר שמותר.
ואין בזה בעיה שמשנה את הקליטה?
אין בזה בעיה שמשנה את הקליטה. א', זה לא פסיק רשא, זה לא מחבב לא פסיק רשא, וגם על הצד שזה פסיק רשא, נגיד בתים מסוימים שיודעים בוודאות, שעוברים מחדר לחדר משנה פסי הקליטה, זה פסיק רשא דלא ניחא לבית רבנן, כי זה לא בר קיימא, ובמקום צער, כדי שלא יפריע לבני הבית לישון, מותר, כבר בשין ט"ז סעיף קטן במשנה ברורה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הרב אמר בחידון ההלכה, שאם יש יין עם סוכר, עם מיץ ענבים בלי סוכר, אז עדיף לקדש על מיץ ענבים.
אף על פי שמפסידים את מעלת יין, אבל מעלת הלא מבושל או הלא בלי סוכר זה עדיף, כי לפי הרמב"ם זה פסול. זה רשאין בית ספחית, כן.
כן, אבל בעצם היום רוב המיץ ענבים זה מפוסטר, נכון?
המפוסטר זה לא מבושל.
כי בטוח שזה לא מפוסטר.
מפוסטר, מפוסטר, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אין לו דין של מבושל, כי הוא לא עובר את המאה מעלות, אז ממילא הוא לא מתמעט במידתו. הערכנו בזה בהליכות ברכות בחלק הראשון בסימן רשבית.
הבנתי. תודה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב. תודה רבה על התוכנית.
ברוך תהיה, כן.
זה לגבי מה שהרב אמר בהתחלה יותר, לגבי מעשרות. הרב אמר שאני רוצה לדעת, נראה לי לא הבנתי את הרב, הרב אמר שלגבי מעשרות לא צריך לתת על הלוואה?
לא, לא דיברנו על הלוואה, דיברנו על בן אדם שקנה דירה עם חובות, והוא מזכיר את הדירה כדי לחסות את החובות, אמרתי, על זה לא צריך לתת מעשרות, כי מעשרות נותנים על רווחים, וזה לא רווחים. עכשיו, מה אתה שואל על הלוואה? בוא נשמע מה אתה שואל, מה אתה שואל על הלוואה? לא דיברנו על הלוואה בכלל, מה אתה שואל?
כי אמרתי דוגמה, בן אדם שיש לו דירה, שהוא שלם משכנתה, לפי איך שאני הבנתי, הבנתי פשוט לא נכון, בסדר. הבנתי כאילו שגם על
משכנתה... לא משנה מה הבנת, לא צריך להגיד את הלא נכון שהבנת. עכשיו אתה מבין, זה מספיק. לא צריך לחזור על הטעות.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
דיברתי עם הרב לפני חודש על פלורוס, אם זה דוראי צריך רבנן, הרב כתב שזה דוראי צריך, והרב עובד כתב שזה רבנן, הרב בדק את זה?
לא, עוד לא בדקתי את זה לצערי, כיוון שיש לי עוד הרבה דברים לבדוק לפני, אז עוד לא בדקתי את זה.
טוב, אז זה נשאר שאלה אחרת. מנה חמה בשבת, יהיה מותר להכין?
מנה חמה בשבת אסור להכין. אם זה הסוג של הפירה והקוסקוס, זה פשוט שאסור, זה לש גמור. גם בנתינתו זו גיבולו, כמובן בסימן שין במסיפית ב', אלא אפילו במינים האחרים שאין בהם דין לאש, יש בזה איסור בישול, כי המנה חמה אחרי שמבשלים אותה במפעל, נותנים לה מכת חום, לייבש. הייבוש הזה מפקיע ממנה תורת בישול, כי כל מה שאין בישול אחר בישול בייבש, מסביר החזון איש בסימן המדזיין, סעיף קטן י"ג, זה בגלל שזה, הבישול זה ריכוך, ואין ריכוך אחרי ריכוך, והתרכך פעם. אבל פה אין ריכוך, כבר מכת חום היא ביטלה את הריכוך. לכן אסור להכין מנה חמה גם לא בכלי שלישי ורביעי, ודינה כדין מלא החיישה וקולס ההספני בשינוי חצי סעיף ד'.
גם תעשה שינוי, קודם כל תשים את המים,
אחרי זה אמרתי, מצד הלכות בישול, מצד הלכות בישול לא משנה השינוי, מצד הלכות לש... יש אנשים שטוענים... שיכולים לאכול יש אנשים שטוענים שאפשר לאכול על ידי הדחק. אם אפשר לאכול על ידי הדחק, אז זה כבר לא נקרא שינוי, זה כבר לא נקרא מוקצה, אבל בעיקרון צריך אני עדיין סבור שזה לא, בפרט בחלק מהסוגים, כן, שזה לא נאכל גם על ידי הדחק, ולכן צריך להימנע מלטלטל את זה בשבת ולא להכין את זה, ודאי. אני אשתדל, לא מתחייב.
חלק דלת עמוד אבדלת, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שר כוח הרבה. תודה. שאלתי לרב, שמי אחר לא תושבל בנהנים.
אמן.
רציתי לשאול, היה לנו בערב שבת האחרון, המחם, מחר שרתח והכל.
בליל שבת? ליל שבת או ערב שבת?
בליל שבת.
ליל שבת,
בערב
כן.
שבת, לאחר ש... בליל שבת, אחר שכבר הותח בערב שבת, במהלך ליל שבת, לאחר כניסת שבת, קערה זזה לחצה על הכפתור של הרתיחה. עכשיו, השאלה הרב, מה הדין לגבי האמירה לגוי, ומה הדין של השימוש של המים, אם הוא מוריד את זה מרתיחה פשוט. אצלם יש לנו גוי, יש לנו גוי בעיר, שפשוט אומרים לו את הכתובת, והוא כבר פשוט בא, לא צריך לא לרמוז לו.
צריך לדעת שברגע שמעבירים מרתיחה למצב שבת, רגע, שתי הכפתורים דולקים כעת?
היו שתי הכפתורים דלקו.
שני הכפתורים דלקו.
פשוט הכפתור שניהם דלקו. שניהם דלקו, מחמת המכה של הקערה.
הבנתי, אני אסביר את שתי הצדדים. אם אתה רוצה להעביר מרתיחה למצב שבת, אז יש פה גם איסור כיבוי של גוף חימום אחד, וגם איסור מבעיר של גוף חימום שני, זה איסור דורייתא ואין שום יותר לידי גוי. אבל אם שני הכפתורים דולקים, גם מצב שבת וגם רתיחה, אז ברגע שאתה מחבא את המצב, את הרתיחה, אתה לא גורם פה להדלקת גוף חימום, אלא רק לכיבוי גוף חימום. וזה, הכיבוי הוא רק איסור דרבנן, וההלכה היא שמותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן אם זה צורך גדול. עכשיו צריך לדון למה זה נקרא צורך גדול. צורך גדול, אנחנו יודעים, זה נקרא אוכל לילדים, אוכל לילדים זה יותר מצורך גדול. זה נקרא תפשיל חם של סעודת שבת, יאי לקידוש, אבל פה בוא נאמר שלא יקרו לגוי. מה יקרה? המים יתעדו ויגמרו, ומקסימום לא יהיה לאנשים תה וקפה בשבת. אם אין פה אנשים שלא מרגישים טוב, שחייבים שתהיה חמה, זה רק עניין של פינוק, זה לא נקרא צורך גדול. אלא מה? שאפשר להקל, כך אומרים במשנה ברורה, בשין חפי סיף קטן סמך, ששבות לשבות לצורך גדול, צורך שבת, זה רק תפשיל החם לסעודת שבת, או יין לקידוש, או חלות, אבל לא פינוקים. אלא מה? אפשר, שוב פעם, אין פה שום חשש סכנה, כי מה שקורה היום, ברגע שהמים נמצאים במצב רתיחה, הם מתעדים, מגיע לתחתית של הגובה, יש מתק ביטחון שמנתק את המחם, ואין פה שום חשש הפסד או קצר או משהו. צריך לדעת, רק אחרי שבת, להחזיר את המדק למקום, זה נמצא בתחתית המחם. צריך ללחוץ עליו כלפי פנימה. או ללחוץ או להוציא אותה חוצה, לעשות את הפעולה הפוכה. מה שכן אפשר, אפשר לקרוא לגוי ולרמוז לו בצורה של סיפור דברים, ואז אין פה בעיה של איסור אמירה, כי רק רמזתי לו בצורה של סיפור דברים, שבזה אין סיפור, אין אמירה, כמו שהמשנה ברורה כותב בשין זין סעיף קטן עין וו. ואין פה בעיה של הנאה, כיוון שזה רק סילוק מזיק. אז אם אתה קורא לגוי, אתה מספר לו סיפור, אתה אומר לו, היה דלוק מקודם מצב שבת, וכערה נצמדה, והדליקה לי את המצב הרתיחה, ואני חושש שעוד מעט לא יהיה לי מים לשתות. זה הסיפור. יבין, יבין, לא יבין, לא יבין. אסור.
רגע, ולגבי האם זה היה מעל מתחת קודם כל לפי מי שמתקן את המחמים שהייתי לא מזמן, אם יצא לי להבין נכון שזה כן יכול להיערף, אם זה דורק על מים ריקים.
לא, אין ריקים. אין ריקים, אין ריקים, יש בפנים מים. ברגע שזה מצב רתיחה, המים מתעדים, מגיע לגובה, ינתק. המחם ינתק את עצמו, באמת, עם ילדי המתק הביטחון. נזק לא יהיה פה. טוב, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אז נסתפק בזה, כי אתה בלי קליטה. אז נסתפק בזה, מצינו את התשובה בצורה מסודרת בכל הכיוונים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
כן, רציתי לשאול, לגבי, כאן, לפני שתי מאזינים ששאלו לגבי, קניתי דירה במשכנתה, עוד 15 שנה, אני גומר להחזיר את המשכנתה. אני עכשיו את הדירה מזכיר. שכירות, הרב אמר שאני לא משלם עליה מעשרות, אבל עוד 15 שנה אני רוצה למכור את הדירה, לחורה מההכנסות מהקנייה.
מהמחירה.
מהמחירה אני אמור לשלם את המעשרות, נכון?
נכון. עכשיו אתה מחזיר את החובות שלקחת על הדירה, עוד 15 שנה תסיים, אז בעצם יצאת פיטים כביכול אחד מול אחד, אתה לא הרווחת עדיין כלום, רוצה את השתי מיליון, נכנס את השתי מיליון, לא הרווחת כלום. אתה בוא למכור את הדירה, אתה בוא למכור את הדירה עוד 15 שנה בשתי מיליון, אתה צריך לתת 200 אלף שקל מעשרות.
בעזרת השם, באותו זמן אני כבר חתן ילדים, והכסף הזה כבר יהיה כבר עבור חתונת הילדים. אני גם כן אצטרך לשים שני מעשרות.
אתה נותן את הכסף של המעשרות עבור חתונת הילדים. אתה לא יכול עכשיו לשמור, אבל אם באותו זמן יש לך כסף של המעשרות, אתה יכול לתת את זה לחתונת הילדים, כן.
עכשיו, לגבי הסוף שעה האחרונה, עלה מדהים שהיה לגבי המעל, מה? זכר החורבן. אני פעם ראיתי בדירה שהייתי שם, תחבר, המעל, מה? הוא שם שם, הוא הביא שם אמן שתאר ציור מאוד יפה של בית המקדש. זה בסדר?
אם זה לא מכסה את כל את כל המהלך של המעל, מה? אלא רואים שיש פה מקום בלי צביעה עם ציור של בית המקדש, זה מותר. אבל אם זה ציור כזה, בצורה כזאת שהוא מכסה, ולא נראה בכלל שיש פה איזה חיסרון בקיר, זה אסור.
כאילו, מה זה מכסה? יש שם המעלמה, אבל לא טיח, אלא ציור מאוד מאוד יפה. מריב עין.
אז לכן אמרתי, שאם הציור הזה גורם לזה שלא רואים עכשיו את הטיח הלבן או השחור, זה אסור. אבל אם הציור לא גורם שלא רואים את הטיח, רואים את הטיח ורואים שיש על הטיח ציור, זה מותר.
זאת אומרת שהציור צריך להיות בצבע שחור לבן ולא בצבעים מגוונים.
יכול להיות בצבעים מגוונים, אבל הוא צריך להיות עם חללים ריקים שרואים בין הציור את הטיח הלבן או השחור.
ישר כוח גדול, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, השאלה היא לגבי מה הזמן המקסימלי, הדעה המקלה ביותר, לברך ברכת המזון, ובהתייחס גם למצב שבן אדם נרדם והתעורר, כמובן מרגיש עדיין צבע, כי מדומני שיש משהו בטור באחד הפסקים שמביא משהו של 4-5 שעות כל זמן שהוא צבע. הרב יכול להתייחס.
אם אדם אכל, ולפני שהוא אכל הוא היה רעב, ואחרי שהוא אכל הוא היה שבע, כמו נגיד שמצוי בליל שבת, ועבר 3 שעות, 4 שעות, עד 6 שעות, אם הוא עדיין מרגיש שבע, הוא יכול לברך. עד 6 שעות. המקור של הדברים זה לא בטור, זה לא בראשונים, זה בהלכות קטנות. של מעריך הגיז, מביא את זה הבאר היטב, בסימן קוף פיידלת עוד חט. אבל אני מדגיש שזה רק באופן שלפני האכילה הוא היה רעב, ואחרי האכילה הוא שבע, והוא עדיין שבע. אז אפילו אם הוא נרדם, או לא נרדם, זה לא משנה, עד 6 שעות, אם הוא עדיין שבע, יכול לברך. אם יפסיק שביעתו, או עבר 6 שעות, הוא לא יכול לברך. מה שאמרו 72 דקות, זה באכילה קטנה, לא באכילה מרובה. שאדם לא, או שאדם לא יודע לשער. לפני אכילה הוא אולי היה כל כך רעב, או שאחרי אכילה אולי היה כל כך שבע, הוא לא יודע לשער. אז אמרו לו 72 דקות. אבל אכילה מרובה, עם, 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 עם הסימנים שהבאנו, עד 6 שעות.
אני מבין שהרב גם מצרף, זאת אומרת, מתייחסים לשינה, כחלק מהזמן של 6 שעות.
נכון.
אין מי ש... פוסק לא לצרף את השעות האלה? את הזמן של השינה?
לא ידוע לי. למה לא לצרף? למה לא לצרף? כי אדם היה שבע והלך לישון, וקם אחרי 7-8 שעות, הוא לא רעב עוד פעם? מה? הגוף עובד גם בזמן, נכון שהוא עובד קצת פחות, אבל הוא עובד גם בזמן שאדם ישן. מה?
בהתייחס למציאות כזאת, שבן אדם מתעורר אפילו יותר משש שעות, והוא עדיין שבע לגמרי.
גמרנו, אי אפשר. אחרי 6 שעות, זה כבר נקרא שהוא ריקול, גם אם הוא שבע, האוכל יתעכל.
בסדר גמור, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אהובה אשכונה בפ
לראשונה בהיסטוריה. חיבור מדהים של מזרח ומערב, אשכנז וספרד, סביב ציונו הקדוש של רבי יצחק אבוחצירא בטולאל שבמרוקו. ביום ראשון י"ד בשבט, שלושה גדולי הדור מארץ ישראל, רבי מסעוד בן שמעון שליטה, רבי רפאל אלקריף שליטה ומרן רבי שמעון גלאי שליטה, יערכו במקום מעמד קדוש של תפילה. לפרטים חייגו 1-800-39-47-47 או כנסו לאתר קופת העיר kupat.org.il.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב, שלום עליכם.
ערב מצויה.
אדם שמתעורר בבוקר ועל פי רוב מתפנה לקטנים, אבל ביודו ומכירו כאמינה שכעבור 10 דקות אחרי תנועת מעיים ופעילות הגוף הוא צריך להתפנות. האם בעשר הדקות הללו הוא יטול לידיים, יברך ברכות השחר, או שהוא יודע שהוא יצטרך להתפנות בקרוב?
לא. הוא יטול ידיים, יתפנה ואיך אשר עצר, כי הוא עדיין לא צריך להתפנות הפעם השנייה, ימתין עם ברכות השחר וברכת על נטילת ידיים, עד לאחר שהוא מתפנה פעם שנייה, ומרגיש שהוא כבר מוכן לתפילה, ואז יטול ידיים שנית, יברך על נטילת ידיים, אשר עצר, ואת כל ברכות השחר. וזאת כדי לחוש לדעת הרשב"א שאדם לא נעשה בריאה חדשה פעמיים, ואם הוא יברך בפעם הראשונה אז בעצם הוא בסדר, כיוון שהוא עדיין חסר לו את הפעם השנייה. זאת אומרת, אם הוא יברך בפעם הראשונה אז לפי הראש זה לא בסדר, כי ידיים עסקניות, הפעם השנייה ידיים לא נקיות, ואם הוא יברך רק בפעם השנייה ולא יברך בפעם הראשונה אז לפי הרשב"א זה לא טוב. אז לכן צריך להסמיך, אומר רבי יוסף, להסמיך את ברכות השחר לברכת על נטילת ידיים, שזה הפעם השנייה, ואז מרוויחים גם את הראש, כי עכשיו הידיים נקיות לתפילה, וגם את הרשב"א, שאף על פי שכבר נעשיתי בריאה חדשה בנטילה הראשונה, אבל כבר שאני מסמיך את ברכות השחר לברכות על נטילת ידיים, שזה הפעם השנייה, אז לשרתו לו ואיך בשמו, זה אפשרי, כמו שהבית יוסף כותב בסימן ו', והביאור הלכה מעריך בזה בתחילת סימן ד'.
הבנת, האם בעשר הדקות הללו יכול לשמוע כמובן ללא ברכת התורה דברי תורה ברדיו, או כדאי להימנע?
אם הוא עדיין לא צריך להתפנות, ברכות התורה שיברך. ברכות התורה זה לא ברכות השחר. בין הפעם הראשונה לשנייה, שיברך ברכות התורה וילמד. לא חייב לבר ברכות התורה בצמוד לברכות השחר.
שוכח שר אותי לקטורה?
לצערי לא, כיוון שביקשנו מכל מאזין לשאול שאלה אחת, ולא נרצה שיהיה לנו איפה ואיפה בין המאזינים.
תודה רבה, ישר כוח
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה בדיני קדימה מבחות, אחת שקבעים איתו משבט, יש לאדם כמה סוגים של בורא פרי העץ, על מה צריך להקדים תחילה?
כשיש לאדם כמה סוגים של בורא פרי העץ, לפי המבואר בשולחנו בסימן רשוי ד', סעיף א' וסעיף ד', קודם כל צריך לברך על מין שבעה. והמין שבעה פותר את כל המינים, אם יש לו מין שבעה. ובמין שבעה עצמו, אם יש לו כמה מיני שבעה, אז צריך להקדים זית. אם אין לו זית, תמר. אם אין לו תמר, ענבים. אם אין לו ענבים, תאנים. לא כדאי לאכול תאנים בכלל, בגלל הנגיעות. ואחר כך רימונים, לפי סדר הקדימה. ואם אין לו מין שבעה, אז אומרים לו לברך על הדבר השלם. ואם כולם שלמים וכולם חצויים, על החביב. ואם כולם חביבים במידה שווה, על הנקי. מה שנראה יותר יפה. ואם כולם נקיים, על הגדול. וסימנם של דברים, זה שכנג. שבעה, שלם, חביב, נקי, גדול. זה שכנג. וגם בבירות האדמה זה ככה. אם יש לו מין שבעה, כגון גרנולה, או שלווה, צריך לברך על השלווה, זה חיטה, זה גרנולה זה סעורה. אם אין לו מין שבעה, שלם. אם לא, חביב. מין שבעה קודם לשלם, שלם קודם לחביב, חביב קודם לנקי, נקי קודם לגדול, וגם במיני מזונות זה ככה. יש לך ביסקוויט ופרוסת עוגה. פרוסת עוגה אתה אוהב הרבה יותר מהביסקוויט, אבל הביסקוויט הוא שלם, שלם קודם לחביב. זה שכנג. אבל זה הכל דווקא אם אתה רוצה לאכול את שניהם. אבל אם אני לא רוצה לאכול את המין שיבה, לא רוצה לאכול את השלם, רוצה לאכול רק את הפרוסת הוגה, אז בוודאי שאין דין בדווקא לאכול את השלם או את המין שיבה ולברך עליו. כמו שהרמה כותב ברשת דלף סיפי. יש עריכות דברים, אבל כתבנו על זה בעריכות, גם בהליכות ברכות בסימן רשות א', וגם בהליכות מועד החדש שיצא בכסלב של חנוכה, זה שם גם ט"ו בשבט, עם כל ההלכות, ועם כל הדינים של ברכת שהחיינו, ועם כל עם הלוח מסודר של ברכת שהחיינו, ולוח מסודר גם של נגיעות חרקים, מה מותר לאכול, מה אסור, איך מותקים וכו'. הכל נמצא בהליכות מועד החדש של חנוכה פורים, וט"ו בשבט. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב הזכיר בפתיח שאסור להגיד מחר אני אטוס ולחול, כי אין אפשרות לטוס בשבת ביתר. למעשה, אני חשבתי פעם, עכשיו נזכרתי בגלל מה שהרב אמר, שיש אפשרות כזה. בן אדם עולה לטיסה לפני שבת, המטוס ממריא, אז השביטה שלו זה מעל 10, אין שביטה. כשמגיע למקום התחנה, אז הוא יורד, אז שובט שביטה ונשאר בשדה תעופה ולא זז.
אבל מה עם זה שהמטוס עושה מלאכה עבורך?
עושה מלאכה, אני נהנה מהמלאכה, זה לא.
בוודאי.
אבל רובם גויים, נראה לי שרובם גויים.
לא קשור, רובם גויים זה מתיר שדעתו על הגויים, אבל פה דעתו גם על היהודים, דעתו על מי ששילם. אתה שילמת? הוא חייב לעשות עבורך מלאכה, זה לא משנה שפוגעים אין פוגעים.
מה ההבדל במרחץ שרובם גויים בעיר? הם יודעים
שאנחנו אומרים שהוא עושה על דעת הגויים, אבל פה הוא עושה על דעת המשלמים. מי ששילם למטוס, על דעת זה המטוס מסיע אותו. אתה שילמת, צריך לקבל שירות. לכן זה לא דומה לספינה, כי בספינה יש אפשרות לנסוע בספינת מפרשים, בלי מנוע, אבל במטוס אי אפשר לנסוע בלי מנוע. הפעלת המטוס, הנסיעה, הטיסה, כל מה שכרוך במלאכות, זה נעשה עבור כל הנוסעים, והנוסעים פה חלקם יהודים. כל מה שכתוב ברשת...
פה מדובר על גוי.
מה זה משנה? גוי עושה מלאכה עבור יהודי. אסור לך ליהנות ממלאכת גוי שעושה עבור יהודי. זה רשת, אני מוסיף עליו סעיף ב'.
אם הוא עושה לעצמו, נר לאחד, נר למאה.
אבל הוא לא עושה לעצמו. אבל למה אנחנו בורחים מהמציאות? הוא לא עושה לעצמו. אם הוא הדליק לעצמו, מותר לי... הוא לא עושה לעצמו.
עושה לגויים אחרים.
הוא עושה לכל מי שיושב כאן במטוס, לכל מי ששילם. לא נכון, זה פשוט לא נכון. הוא עושה לכל מי ששילם. כל מי ששילם במטוס, הוא מטיס אותו עכשיו. זה מאוד פשוט. אתה נמצא בתוך יושבי המטוס. מה, הוא יודע מי זה גוי, מי זה יהודי? הוא יודע, מי ששילם צריך להטיס אותו. אז אתה עכשיו נהנה ממלאכת גוי בשבת.
זאת אומרת שהאיסור יהיה הנער של מלאכת גוי בשבת. זה איסור לטוס.
יפה. וזה רק, זה דין הדגמרה, דין הדמשנה, רשעין וף, שנקפחת. זה איסור ברור, כן.
וכל אוב, כן.
טוב.
תודה רבה לכם, כל תהיה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, מדבר משה מלטיבות. רציתי להגיד, ישר כוח.
שלום וברכה.
שלום,
או רבי משה היקר, רבי משה היקר, שם ישמרך.
שלום, אני אומר שזה אני, כי רציתי מאוד לעזור לרב לחלק פה את העלונים, ואמר לי הבן אדם שעושה את העלונים, טלפון שלו 055, הוא אומר שעכשיו רק עושים בירושלים ובבני ברק. אז אמרתי לו, מה, תקח את הדואר שלי, תשלח לי, אני אפיץ את זה פה. אז הוא אומר בינתיים לא, אולי בהמשך אנחנו נחלה גם כן יותר. אז חבל, אני מאוד רוצה להפיץ, לעזור לרב פה.
בוודאי ובוודאי, אבל כל דבר כזה יש לו עלויות. אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע לכל הארץ, אבל כל דבר כזה יש לו עלויות. תלוי, אם האנשים יתעוררו לקבל על עצמם זיכוי הרבים באמת כל כך גדול, שאנשים, אני באמת מאוד התפעמתי מהתגובות של האנשים שקיבלתי רק בשבוע האחרון, שקוראים בזה ונהנים. אם אנשים ירצו לקחת על עצמם, כל אחד יגיד כמות מסוימת של העלונים שהוא רוצה לקחת על עצמו ולהיות שותף בהוראת קבע בצורה מסודרת, אדרבה, תבוא עליכם ברכת טוב, זה קשור עכשיו לציבור, אנחנו מבחינתנו מוסרים את החומר, והאברכים החשובים כותבים, ואני עובר על הכל, החומר מבחינתנו מצוין והכל טוב ויפה, אבל מי כאן ודלפית, זה תלוי בציבור, כמה שציבור יתעורר, ויהיה שותף בדבר הזה, אז בעזרת השם זה יגיע לעוד ועוד מקומות, בלי שום ספק.
אני פה פרסמתי, מי שרוצה לי, בנציפות, מי שרוצה להצטרף איתי להפיץ את זה, בינתיים לא כל כך התקשרו, אז אמרתי, אולי מצדכם תשלחו לי אולי כמה ככה, איך אומרים, תשלחו לנו כמה פירורים.
טוב. בעזרת השם, תהיה בקשר בטלפון שם, והשם יעזור, נראה איך שיתקדם, השם יעזור.
עכשיו, מה רציתי לשאול את הרב? יש פה איזה סיפור עם שלוש שאלות. סיפור אחד, בן אדם היה לו קערה עם לימונים בשבת, ולימון אחד היה רקוב, לא טוב. אז הוא הוציא אותו, הוא שם את זה בקערה, במשולש של הקיוס, סליחה. בא החבר שלו, אמר לו, הלימון הזה הוא שליש טוב, למה אתה זורק? מה הוא עשה? הוא לקח את הלימון, הוא חתך את החלק הטוב, ושחט אותו על הסלט. עד כאן הסיפור. שאלה הראשונה, האם הראשון עבר על בורר, אף על פי שחלק מהלימון הוא טוב? שאלה שנייה, האם השני תיקן את מה שעשה הראשון? שאלה שלישית, מה הדין של הסלט? האם כל הסלט מוקצה?
פולו. זה הסיפור ואלה השאלות. מה שהראשון עשה, הוא לא עשה איסור. למה? כי הלימון חלקו טוב, חלקו לא טוב. אז זה נקרא שהוא ברר פסולת ואוכל מתוך אוכל. אם כל הלימון היה רקוב, אז זה איסור דורייטה. ואם הוא היה כזה...
הוא היה רקוב. הוא לא משנה.
אז אני מסביר שוב פעם. אם הלימון כולו לא בר אכילה, אז זה איסור דורייטה. אם הוא נחל על ידי הדחק, זה איסור דרבנן. אבל כיוון שיש בו חלק שהוא כן טוב, כמו שאמרת בסוף שחתכו והשתמשו, אז זה נקרא שאני בורר פסולת ואוכל מתוך אוכל. לפי דברי הביאור הלכה בשין יוטי ציף דלת, וגם בסף קטן ונהי, וסמך א', ובסוף סימן תו כובב, זה מותר. נכון שזה לא חלק. נכון שדעת הגרז והחזוניש שאסור להוציא פסולת ואוכל מתוך אוכל, אבל מעיקר, עוד אין זה מותר, מחמיר את הוואלה ברייף, שאתה נגיד שעשה איסור. אז ממילא, כל השאלות הבאות נופלות.
יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה רב, ישר כוח עצום על הכל הכל הכל, ממש.
ברוך תהיה.
אנחנו נהנים מכל מילה
שלך. שם מבאר אותך רבי משה, יקר, תצליח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
האם יש עניין במינה כתוב בשבת, לקחת פירות ו... או שזה אפשר לבטל, זה ביטול תורה.
לא, זה לא ביטול תורה, זה מנהג חשוב, יעוין בהליכות ברכות החדש, הליכות מועד החדש, סליחה, שכתבנו שם על ט"ו בשבט, והבאנו לזה מקורות נאמנים, זאת אומרת, קודם כל יש את המקור שהמגן אברהם מביא, שהמשנה ברורה מביא אותו, בקוף למד א', שנהגו לאכול מפירות האילן בט"ו בשבט, והכפחים גם כותב את זה במקום, שגם הספרדים ככה נהגו, אז המנהג הזה הוא מנהג קדום של לפני מאות שנים, ולכן בוודאי ובוודאי שאין מזה ביטול תורה. להגיד לך לשבת חמש שעות על השולחן? לא. אבל זה גם הזדמנות טובה ככה לגבש את המשפחה עם הילדים וזה. לשבת זמן נורמלי, זמן מסודר, שלא ארוך מדי ולא קצר מדי, זה בסדר גמור, ותוך כדי אפשר לנצל את ההזדמנות, ללמד את בני המשפחה את הלכות קדימה בברכות וכו'. זה המשתבר בקוף למד א', סיף קטן למד א', הבאנו לזה עוד מקורות בהליכות מועד ט"ו בשבט. אז ביטול תורה אין בזה, ויש בזה עניין הלכתי, וזה הודעה להשם, וזה חשוב.
הרב עוד משהו קטן, להמנהג לי בשבת שירה להביא לכיפורים. זה מותר על פי הלכתית?
יש בזה מחלוקת בפוסקים. המשנה ברורה כותב שאסור לעשות כזה דבר, מכיוון שאין מזונותן עליך. ומכיוון שאין מזונותן עליך, אז איך אתה נותן להם אוכל בשבת? יש פוסקים שהצדיקו והקימו את המנהג. המשנה ברורה נמצא בשין חף דלת, בסוף סעיף קטן עמד א', בשם המגן אברהם. ואינו נכון, הוא כותב, לא לעשות כזה דבר. יש פוסקים שמקילים איזה מכל מיני סיבות, אז לכן יש לי מנה ולא לעשות כזה דבר. אם אדם, כשהוא מפנה... את השולחן, מפנה את הלחם מהשולחן, במקום לקחת למטבח, שם על החלון, אז אין זה מותר, זה לא תרחה. כל הבעיה שאתה עושה פעולה מיוחדת. אבל אם אתה כבר מפנה את השאריות של הלחם, במקום לקחת למטבח, אתה לוקח את זה לחלון, אתה לא עושה טרחה מיוחדת לרדת למטה, או שאתה לוקח את זה במיוחד, אלא אתה כבר עוסק בפינוי, ובמקום לקחת צמונה אתה לוקח ימינה, זה מותר.
ללכת להוריד את זה
לציפורים. לא לעשות ככה, אמרתי שיש פוסקים שמקילים בדבר הזה, ואי אפשר להגיד שמי שעושה כך עובר על ההלכה, כי יש פוסקים שמקילים, אבל אם שואלים מה לעשות, אז על הכרעת המשנה ברורה במגן אברהם, שלא לעשות ככה מהסיבות שהזכרנו.
תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית. באמת, ברוך השם, תודה. ואני כהן, ועל פי רוב אני מעריך ב-18. רציתי לדעת אם הרב יוכל להגיד לי איפה באמת, למעשה, איפה אני אמור לעלות, אם אני כבר מגיע טיפה ברצה או משהו כזה, וגם מה הדין.
מה ברצה? באמצע העמידה אתה רוצה לעלות? לא הבנתי מה אתה אומר.
לא, 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 לא. אני מעריך ב-18.
אז אתה צריך לעקור את רגליך לפני שהוא מסיים ומחזיר שכינתו לציון. לא לעקור לכיוון הנטילה, לעקור לכיוון הדוכן. אם הוא אמר המחזיר שכינתו לציון, אם השטיח ציבור אמר המחזיר שכינתו לציון, ועוד לא עקרת את רגליך לכיוון הדוכן, אתה לא יכול לעלות.
ואם עקרתי, יש הבדל, אפשר
להגיד
איפה אני נמצא ב-18 שלי?
לא, שוב פעם, אתה צריך...
עקרתי את ברצה. ברצה עשיתי צעד. עכשיו, האם יש הבדל איפה אני נמצא?
אתה לא יכול, אבל באמצע העמידה. אתה צריך להזדרז, להיות אחרי העמידה, ואז לעקור, לא באמצע העמידה. טוב, מסיימים לי פה שאנחנו חייבים לסיים. תזדרז בתפילה קצת, אחרי הלחש שלך, תעקור לפני שהוא מסיים רצה. ברוך תהיה. תסתכל על כל הפרטים בקוף כפחי צבחית. כאן הגיעה תוכנותי לסיומה. התודה והברכה לכם מאזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה ליוסף בן חיים ושלמה פולק. נשוב ונשתמע יום ראשון 22:00 חידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום.
חושבים קדימה, עם יושב ראש בסדנו מר אליעזר גרוס, אורחים, סיפורים, חידות ועוד. יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים? השאירו הודעה עם השאלה בטלפון 03-6172-72 03-6172-72. חושבים קדימה, שני הקרוב בתשע בערב, כאן בכל חי.
בפעם הראשונה בהיסטוריה, חיבור מדהים של מזרח ומערב, אשכנז וספרד, סביב ציונו הקדוש של רבי יצחק אבוחצירא בטולאל שבמרוקו. ביום ראשון י"ד בשבט, שלושה גדולי הדור מארץ ישראל, רבי מסעוד בן שמעון שליטה, רבי רפאל אלקריף שליטה ומרן רבי שמעון גלאי שליטה, יערכו במקום מעמד קדוש של תפילה. לפרטים חייגו 1-800-39-47-47 או כנסו לאתר קופת העיר קופת.org.il.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
93 ו-92.8 FM